לכבוד מר חיים ולדר, שלום וברכה. ברצוני לשתפך בסיפור מדהים שהמסר שלו מדהים לא פחות ממנו. זה איננו סתם סיפור, אלא סיפור חיים. בהוראת אחד מגדולי הדור שלי את הענייני מפרסמו ברבים, ויהיה זה לעילוי נשמת אחי מר שמעון בן יהודה ולאה עליה שלום. את שם המשפחה בבקשה לא לפרסם. אינני אדם צעיר, אני בשנות ה-70 המאוחרות של חיי. אני מתגורר בניו יורק, גדלתי בבית שהיה מושתת על ערכי תורה אמיתיים, בד בבד עם עשייה ברוכה של חסד, נגלה ונסתר של הוריי זיכרונו לברכה. עוד בימים בהם היהדות החרדית באמריקה עשתה את צעדיה הראשונים. גדלתי בבית ברוך ילדים לעין הרע, ולפי שהיינו שובבים לא קטנים בלשון המעטה ורוח החינוך במאה הקודמת באמריקה של אז, הייתה עם דגש של חנוך נער על פי דרכו, הרי שלא סתם נקראנו בפרק כל היד החזקה. אני למרות שהייתי הילד השלישי במשפחה, אבל הייתי הילד היותר דומיננטי, ומבחינה מסוימת כבן בכור ואפרט. אחי הגדול שעליו נסוב כל הסיפור, לקה במוגבלות שכלית. אחי שתחתיו הינו איש צנוע וישר, בישר המידות, אבל הוא לא ירש את הראש הגדול של הוריי, יחד עם הקריזמטיות ותסיסת העשייה. אני כך כולם אומרים, הייתי דומה להוריי, מבחינת הראש הגדול, עם מעוף לא קטן, אין מבחינת עשייה, לא דיבורים, כן למעשים, מה שבאופן אוטומטי יצר לי במשפחה את הדמות של בן כמו בכור. יש לציין שכמובן להיות כבן בכור, זה לא רק זכויות, זה גם חובות. מה שלא גרם להוריי שתמיד התגאו בי לעקוב אחרי את יום אותם, ממש כמה אני מצליח בעסקים וכו' וכו'. כמו שהזכרתי, אחי הבכור שמעון ז"ל סבל ממוגבלות שכלית. הסיבה לזה הייתה ידועה במשפחה, אם כי לא יכלו לדבר על זה משום שזה גרם צער רב להוריי. הסיפור היה שביותו כבן 4 שבועות ויומיים, באמצע הלילה הוא התעורר ובכה בכי מוזר. ספק בכי, ספק חנק. אם היא העירה בבעלה את אבי ושאלה אותו מה לעשות, אבי היה נחץ להזמין אמבולנס, מזכיר שהיה בשנת תפשין, כלומר לפני 81 שנים. כמובן שלא היה ריבוי אמבולנסים כמו היום. הם חיכו זמן לאמבולנס, כשזה לא בא, מכיוון שהוריי היו עמודים והיה להם רכב, הם עלו על רכבם וטסו לבית החולים כשמגיעים עם תינוק מפרפר, בין חיים למוות. נעשו בו פעולות החייאה, לאחר כמה שעות התייצב מצבו, נשאר עדיין עוד כמה שבועות בטיפול נמרץ, ואז שוחרר לביתו. אז כולם סמכו על הצלתו ברגע האחרון, אבל ככל שהוא גדל הבינו את הנזק הבלתי הפיך שהוא ספג. במקרה של שמעון הוא נשאר עם לקות שכלית, מה שקוראים מפגר. וכאן מתחיל סיפור חיי, שהוא בעצם סיפור כל חיי משפחתנו. אני רוצה להקדים ולבקש מהדור של היום לא לשפוט אותי, כי העולם שלי לפני 70 ומשהו שנה היה שונה לחלוטין מהעולם של היום. ומי שלא התנסה לעולם לא יבין אותי מה זה לגדול בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בארץ הצלחות אמריקה, בבית מצליח, להיות הבן המוצלח, אבל עם אח לא נעים, מפגר. בכל מקום זה ליווה אותי. זה להיות תמיד האח שעצם הנוכחות שלו מביישת, ולא זו בלבד שמציק לכולם. אנשים מסביב בלי בושה היו מגיעים וצועקים על אמא שלי ועליי, למה בכלל מביאים ילד כזה לגן השעשועים השכונתי, ואיך אנחנו מבינים שהוא מפחיד את הילדים שלהם והורס להם את כל החוויה. היו כאלה שהוסיפו, למה אתם לא שולחים אותו לבית משוגעים וזהו. היום אף אחד לא היה חושב ככה, או בטח שלא מעז להתבטא כך, אבל אז שמעון גדל והבושות שלי ושלך יגדלו איתו. זה ללכת לפארק עם אח מגודל שמתנהג כמו תינוק. כל כך התביישתי, אז שדפתי לו ללכת בכלל. שלא לדבר על פסגת השנה, הקמפ השנתי, שהוריי דאגו שגם שמעון, שגם הוא ילך לקמפ, יחד עם חונך. אולי הוא מאוד נהנה, אבל אני ממש לא. ואם לא די בכך, העובדה שהפיגור של שמעון נבע ממצוקה רפואית אליה נקלע, הפכה את ההורים שלי להיפוכונדרים. לא לגבי עצמם, כלפינו, הילדים. מאז היותנו תינוקות, ההורים שלנו דאגו לנו לבדיקות חודשיות קבועות. אמנם בשל יכולותיהם הכלכליות לא היינו צריכים ללכת למרפאה, הבדיקות היו נעשות אצלנו בבית במחיר לא הגיוני, אבל אם תחשוב על ילד שבכל חודש מגיל חצי שנה עובר בדיקות קפדניות, הכלולות דקירות, לקיחת דמים, תרופות, לחץ דם, אז תבין שחיינו היו לסיוט. אמנם עד גיל 5-6 ראינו זאת כשגרה, אך ככל שגדלנו הבנו שהחברים שלנו הולכים לבדיקות כל כמה שנים בכלל, וכל הסבל שאנחנו עוברים זה משהו ייחודי לנו. כל אחד מאיתנו שיגיע לגיל מסוים, קלט מהר מי השם בעניין. שמעון, הוא איבד נשימה וקיבל פיגור, ואנחנו צריכים לסבול כל החיים בגלל זה. התחושה שלי, ואני מאמין שגם של שאר החי ואחיותי, היה ששימון אחי פשוט נברא כדי להרוס לנו את החיים. כעסנו עליו, כעסנו גם על ההורים שלנו. וכעסת, כעסנו על הגורל שלנו. פעם נקלטתי למריבה עם ילד בחצר בית הכנסת, אביו שראה זאת קרא לו ואמר לו, תוותר לו, אתה יודע שיש לו אח מפגר. זה גורם לו כל מיני קשיים, אז אתה חייב להתחשב בו. הוא חשב שאולי הוא לוחש האב הזה, אבל הלחישה הזו הייתה כל כך רועמת, שגם אני וגם חבר נוסף שהיה לצידי, שמענו את זה בצורה ברורה. גם ככה המצב היה בלתי נסבל. אך כששמעתי במו אוזנייך מגדירים אותי האח של המפגר, נפגעתי עד עמקי נשמתי. התחלתי לבכות בכי תמרורים ורצתי בבכי כל הדרך הביתה. ננעלתי בחדרי להרבה שעות. אני לא זוכר איך הוריי הצליחו לפייס אותי. פסגת הביזיונות ממנו סחורה בבר המצווה שלי, איך שהוא אכל ולכלך את בגדיו ושר בקולי קולות ועשה את הביזיונות של החיים. מעבר לביזיונות שספגתי מאחיות, סבלתי ממנו שכל דבר שהיה מגיע לו, אם קנו לי צעצוע חדש, הוא היה חוטף לי. אם חזרתי עם המתק מהחדר, הוא גם דרש את זה בשבילו. הוריי יאמר לשבחם, ניסו תמיד לתמרן, ותמיד שקנו לאחד הילדים פרס וממתק, הם גנו עוד אחד עבור שמעון. ואם מישהו חזר עם המתק ושמעון לקח אותו, הם תמיד פצפיצו אותו על כך. אבל זה לא תמיד עזר, כי כשילד מגיע הביתה ממתק, הוא רוצה לאכול אותו עכשיו. וכשיש אח שדורש את זה, וההורים תומכים בדרישתו, זה לא בדיוק עוזר שהם קונים למחרת ממתק, אם הם זוכים. אני רציתי את הממתק היום, לא מחר. כמו שאמרתי, הרגשתי ששימון הורס לי את החיים. הוריי ניסו תמיד לומר לי, לוותר לו, להבין, שזה לא אשמתו, שהמבטר הוא בעצם המרוויח הגדול, במילים כאלה, אבל כילד לא הבנתי את זה. לצערי, לא רק אני החזרתי לאחים נאחת אפיים, אלא כל בני המשפחה. מי שגדל איתו עד שנהיה בן 17-18, שאז התחיל להיות רוב הזמן מחוץ לבית ולעבוד בעבודות שיקומיות, ואז שחזר לבית לא היה עייף, ולא רב איתנו, אז היחס אליו התשתפר בהתאם, למרות שעדיין התביישנו בו. כבר לא היה כעס, רק רחמים, עליו, על עצמנו. אני שוב רוצה שתזכרו שמדובר מלפני מעל 70 שנה, ואני מאוד מבקש לא לשפוט אותנו. זה היה עולם אחר, עולם שבו אנשים מפגרים היו בושה, לא כמו היום. התחתנו אחד אחרי השני, ואני לא אזכיר כאן את הקושי שהיה בשידוכים כשיש במשפחה, אז ילד עם פיגור, המזל הוא שבאמריקה גם הכסף מדבר, ולהורים שלנו היה הרבה כסף בשביל לדבר. בשנת תשין למד זין, 8 שנים לאחר נישואי, נסע שמעון על אופניו. רכב שחלב על פניו פגע בו בעוצמה, והרג אותו במקום. ישבנו עליו שבעה עם רגשות מעורבים, כשמצד אחד התחושות הקשות היו נחלת העבר, מצד שני עדיין זיכרונות הילדות פיעמו בנו. גם ההווה לא היה פשוט. בסך הכל שמעון היה על כולנו למעמסה. למען האמת, כולנו רצינו שהשבעה כבר תעבור, שיבואו כמה שפחות אנשים, כי כל העניין הזה רק העיק עלינו ועשה לנו רע. בניגוד אלינו, כשישבנו שבעה ברגשות מעורבים, הוריי חוו מאוד קשה את פטירתו הטרגית של אחי. הם היו בצער אמיתי ובתחושה של אובדן גדול. אנחנו שהכרנו את יחסם אליו, ידענו שזה לא מן השפה ולחוץ. הם באמת היו שבורים או עצוצים. אני חושב שהם בכו על מותו, ובכו גם על חייו הטרגיים של שמעון זיכרונו לברכה. אבי זיכרונו לברכה רצה מאוד לגרום לעילוי נשמה לאחי שמעון, מה גם שלא היו לו ילדים, הוא מת, הוא לא התחתן שמעון, לכן הוחלט לקברו בארץ ישראל, בהר הזיתים, ליד גדולים קדושים, כמה שורות מקברו של אור החיים הקדוש, מול מקום המקדש. אני מוכרח לומר שפטירתו הפתאומית של אחי זקינה בהרבה את אבינו זכרונו לברכה. וכשנתיים לאחר מכן בשנת תפשין למתת, נפטר אף הוא בגיל 61. אמי עליה שלום שנשארה אלמנה, התחזקה כל הזמן שהכל מהשם והכל לטובה, מכך הביטחון הרב שהיה לה נתן לה כוח לחיות עוד 21 שנים לאחר פטירת אבי. ובשנת תפשין סמך, בכל המועד פסח, היא נפטרה בגיל 80. גם אבי וגם אמי ביקשו להיקבר בחול, ליד מקום מגורי ילדיהם. הם הזכירו כל הזמן שהם לא מוותרים על הקדיש ביורצייט על קברם. מה שיצא הוא שאבי ואמי קבורים בניו יורק בחלקת שומרי שבת, ואילו אחי שמעון קבור בארץ ישראל בהר הזיתים. אמי, כמו שסיפרתי, נפטרה בחול המועד פסח. היא לא הייתה חולה, קצת חלשה, אבל לא חולה. בבוקר אחד היא לא קמה. אבל אני רוצה לשוב אחורה, חודש לפני פטירתה. אמי החלה לדבר שהיא מרגישה שהגיע זמנה. אנחנו ילדים כמובן אמרנו לה, מה פתאום, בעזרת השם התחי עד 120 שנה, אחי, היא בשלה. יומיים לפני פטירתה קיבלתי ממנה טלפון בחול שבו היא אומרת לי כך, אני מבקש ממך לא להתווכח איתי. תדע שימיי ספורים, אני נושאת בליבי דבר מה שקשור לכל המשפחה. אני לא יכולה לעזוב את העולם לפני שאספר לך את זה, אני מתחננת בפניך, בוא אליי בזריזות. רק כדי להבין מה זה בשבילי לנסוע מיד לאמי, זה היה לצאת מהבית בבוקרו של חול המועד פסח, נסיעה של 5 שעות כל צד בשביל לשמח את אמי, משום שבאותו חג הייתי אצל חמי וחמותי. הגעתי לאמי, הייתה נראית כמו שלא ראיתי ימי ימי, באמת כבר הייתה נראית יותר בעולם העליון מאשר בעולם הזה. אמי כל כך שמחה לקראתי, התיישבתי, התיישבה לצידי, וכך היא סיפרה לי. אני מבקש ממך להעביר את דבריי לכל המשפחה, וזאת צוותי הנצחית. תראה, זה לא סוד שהיה לנו בבית את שמעון שקשל כולנו, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, מה שהיה הכי קשה לי כאימא זה שאתם הילדים לא הסכמתם להבין את זה, רבתם איתו, השפלתם אותו, הרגשתם וגם התלוננתם, כמה הוא הפסיד לכם, כמה התביישתם בגללו וכו'. שתדעו לכם שאני ואבא היינו החולים מזה, אבל אבא היה חזק, והוא הלך להיוועץ עם אחד מגדולי הגדור של אמריקה. הוא הורה לו שמכיוון שבין כך הילדים לא ישמעו לך, תבליג להם. תנסה כמה שיותר לפשר, לפצות, אבל לא תוכל להכריח אותם לוותר לו. אל תריב איתם. וכך נהגנו. אבל שמעון, שמעון חטף את כל האמפתיה שהיה לכם. חוסר האמפתיה. כאן אני רוצה לספר לכם משהו שאתם לא יודעים על שמעון. סוד שאני ואבא שמרנו כל השנים. כאן אמא שלי נשקנקה מדמעות והפסיקה קצת, לגמה מכוס התה והמשיכה לספר. אמרתי לה, אמא, אולי לא עכשיו, אולי בפעם אחרת. היא החזירה לי. בני, אתה לא מבין, אני כבר לא אהיה פה. אני כבר שם. היא מצביעה למעלה. לא יהיה פעם אחרת. אני חייבת לגמור את זה עכשיו. שתדעו לכם, אחרי הסיפור שהיה לשמעון, שהוא כמעט מת, הלכנו לדרוש ברופאים ממה זה קרה לו. בתחילה לא הצלחנו למצוא את מקור הבעיה. ולא כעבור כמה חודשים של בדיקות של רופאים מאוד מאוד בכירים, התגלה שהוא סובל מתופעה נדירה מאוד בכל העולם. שרק בודדים סובלים, שכלי הדם שלו קצת יותר מדי רחבים, מה שגורם ללחץ דם נמוך. ברגיל זה עוד יסבל, אך לפעמים הכלים האלה, כלי הדם, היו מתרחבים, ואז זה היה מכניס את כל הגוף למצב של סכנה, וזה בדיוק מה שקרה לשמעון. הבעיה בסיפור הזה שגילינו שזו תופעה תורשתית, ואומר שזה יכול לקרות גם לשאר ילדינו, שיוולדו לנו, אם ירצה השם בהמשך. נאמר לנו שהסכנה היא עד ימי ההתבגרות, ברגע שהילד הופך לנער וגופו משתנה, סכנה חולפת. לאחר ממצאים אלה, על כל לידת ילד שכרנו אחות מיוחדת שתשגיח על התינוק עד היותו בגיל 3 חודשים. כמובן שלא היה מספיק רק באחות אחת, אלא שכרנו אחיות למשמרות של 8 שעות. מטרת האחות היה שאם היא רואה סימפטומים שתחילת הרחבת כלי הדם, אם היא נתנה לו תרופות להצלת חייו. שתדע לך שרוב ילדינו סבלו מהתסמונת הנדירה הזו, ואתה ביניהם. בהמשך הסכנה הלכה ופחתה, אבל אנחנו עדיין היו צריכים לעשות בדיקות קבועות לגלות שאין החמרה ואין סיכון. חשוב לי שתדע וגם תספר לאחיך שבזכות התמוטטותו של שמעון כתינוק והפיכתו ללקוי, התוודענו לבעיה הקיימת בנו, ובזכותו יכולנו לשמר על שאר הילדים שלא נזקו מזה. שמעון היה הקורבן של כולכם. ושתדע לך שאתה האח הבא אחרי שמעון שסבל מתסמונת זו. ואם שמעון לא היה מקבל את זה, אז אתה היית מקבל את זה. ללא שהיינו מוכנים. לעזור שלא היית שורד. או במקרה הגרוע, היית מגיע למצב של שמעון. אמא בכתה, ואני הייתי כל כך בהלם שאפילו לא יכולתי לבכות. זו הייתה מהלומה כל כך קשה. אין לי מילים לתאר את עוצמתה, כמו כדור ברזל בין כמה טונות שמוחץ אותך עד שלא נשאר לך כלום. אמי הביטה בי ואמרה לי, אני חושב שאתם תצטרכו לבקש סליחה ממנו, ואני מבקש ממך שתעשו זאת, תבקשו גם סליחה בשמי ובשם אבא. אנחנו בפירוש שהדפנו ככל הדרך את טובתכם, על פני טובתו. יכולנו לספר לכם, אך בחרנו שלא תעשות זאת, לא לעשות זאת, שלא תחיו בצל הפחד. אז נכון שפיצינו אותו ככל שיכולנו, אך האם היה זה שווה? האם פעלנו נכון? עד היום אינני יודעת. אנחנו אנשים קטנים שרק רצינו למצוא דרך, שתהיה טובה לכולם. חיבקתי את אמי ושנינו בכינו בכית המרורים. אמרתי לה, אמא יקרה, אף אחד לא יכול לשפוט אותך ואת אבא, אבל מה שברור, שאתם עשיתם את הכל, גם בשביל שמעון, גם בשביל כולנו. כעת כל התמונה הברורה לי. אנחנו אלה שצריכים לבקש סליחה גם מכם. וגם ממנו, מכם שחשבנו שאתם מעדיפים אותו על פנינו, וממנו, שלא ידענו שעצם מציאותו הגנה על כולנו. יצאתי מבית עם אחוז תזית וכמעט תלשתי צערות ראשי, איך זה שאחי, שבזכותו אני כאן בריא ושלם. אני כל ימיו בזתי לו והצקתי לו, התלוננתי על קיומו, ועל ההורים שלי, שרק פיצו אותו. ישבתי בבית וחשבתי איך אני מספר את זה לאחים שלי, והחלטתי לכנס אותם ולספר להם ביחד. אך לא ידעתי מה לומר להם, ועל מה אני מזמין אותם. לצערי לא הייתי צריך להתלבט יותר מדי, כי כעבור יומיים אמא נפטרה. התכנסנו כל האחים להלוויה ולשיבה. כבר ביום השני השיבה סיפרתי לכולם את מה שסיפרה לי אמי. אני אפילו לא יכול לתאר לכם מה היו התגובות. כולם היו בתדמה וחשו צער וחרטה נוראה על היחס שלנו כלפיו כל השנים. אמרתי להם שאמא אמרה לי שהיא לוקחת על עצמה את האשמה, שהיה חשוב לה לאבא לא לספר לנו כלום, כדי שלא נחיה בפחד שאולי יקרה לנו משהו. הודעתי שמיד בתום ימי השיבה אני עולה מיד על מטוס לארץ ישראל לקברו של אחינו שמעון לבקש ממנו מחילה בשמי ובשם כל המשפחה. לא כל האחים יכלו לטוס לארץ ישראל. מתוך 13 אחים נסענו 6. קודם עלותנו לקברו, עלינו לביתו של אחד מגדולי הדור. שאלנו איך יחופר לנו. הוא הורה לנו לעלות על קברו בחליצת מנעלים בפני 10 לבקש מכל הלב את מחילתו. ואחר כך לפרסם את הסיפור ברבים. לידע או להודיע. שלא כל מי שנראה לך שאתה סובל ממנו, זה כך. לפעמים ההפך הוא הנכון. אין מינים שיכולים לתאר את המעמד הנורא של בקשת מחילה מאח, שכל חייך בזת לו, והתברר לך שכל חוכה בזכותו. עמדנו בחינו, שעה ארוכה, ממש כמו ילדים קטנים. בעצם כל ילותינו כמו התנגזה מול עינינו. בבת אחת. איך שחיינו בעצם בטעות. את הדבר הראשון עשינו. את הדבר השני, לא היה לנו אומץ לעשות. אולי פחדנו על שידוחים, אולי פחדנו. אבל לאחרונה שמעתי כאן מניו יורק כמה מסיפוריך. שלחתי לנכדי שמתגורר בארץ, איש משפחה. שלחתי לו את הסיפור. שהוא יפנה אליך ותספר לו. אני מקווה שבכך אנחנו נחפר לגמרי על היחס לאחי. ויהיה הסיפור לעילוי נשמת אחי שמעון. יהי זכרו ברוך. ערב טוב.